אנחנו בשיעור נפש הפרשה לפרשת במדבר שיוצאת השנה סמוך ונראה לחג השבועות. זה או במדבר או נסו, תלוי בשנים, בקביעויות. השנה זה במדבר, וגם לפרשת במדבר יש קשר למתן תורה, וגם לפרשת נסו יש קשר למתן תורה. פרשת נסו, הקשר שלה זה שזה בעצם בכותרת היא מדברת כמו על נישואין, והקשר שלנו עם התורה הוא יש לו הרבה מאוד ממדים של נישואין. ובמדבר זה, אני אומר, הכותרת בכלל של חומש במדבר, המדרש מדבר על כך שהתורה ניתנת דווקא במדבר. זה קצת קשור לירושלים, מה שדיברנו ביום ירושלים, כי יש לנו איזה כלל כזה שכדי שהנוכחות האלוקית תהיה מורגשת, היא תהיה נוכחת, אז צריך לפנות מקום, לסלק מקום. בני האדם נוטים לתפוס נוכחות ואז להסתיר את הנוכחות האלוקית. לכן דיברנו ביום ירושלים על כך שדווקא ירושלים היא העיר הנבחרת, המקום אשר יבחר השם, מפני שירושלים היא בחינה גיאוגרפית, כלכלית, צבאית, ביטחונית, היא מקום לא טוב, כאילו מקום בעייתי. אף אחד לא היה שם עיר בירושלים. אז זה דווקא מפנה מקום, כלומר בני אדם לא היו בוחרים בה, ולכן, אולי זה לא, אפשר להגיד תמיד לא טוב על ירושלים, ירושלים תמיד טובה, אבל זאת לא הייתה, מבחינה כלכלית היא רחוקה מהים, מדרכי המסחר, מבחינה צבאית קשה להגן עליה, קשה להוביל עליה מים, קשה לעשות בחקלאות, כלומר בן אדם לא היה שם עליה את העין שלו. ודווקא העובדה שבני אדם מרפים מהמקום הזה, היא מפנה מקום להתגלות האלוקית. למה אנחנו בוחרים בירושלים? לא בגלל שזה עיר כלכלית מטורפת, לא בגלל שיש בה איזה מוצא לים אדיר, לא בגלל שהיא על אם דרכים של מסחר, לא בגלל כל הדברים האלו. אנחנו בוחרים בירושלים כי הקדוש ברוך הוא בחר. למה אנחנו גרים בארץ ישראל? לא בגלל שזאת הארץ הכי, היא גם ארץ טובה ורחבה, אבל הקדושה שלה נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא בחר בה. אז באותה מידה אומר המדרש שהתורה ניתנת דווקא במדבר. למה דווקא במדבר? כי המדבר הוא הפקר. אין בו בעלויות, ואין בו עיר בבתים שמסתירים את קו הרקיע. המדבר הוא פשוט, המדבר הוא מופקר, ככה כתוב. אמר המדבר, מה המדבר הפקר לכל? ככה התורה הפקר לכל. התורה לא שייכת דווקא לאיזו אריסטוקרטיה רוחנית, שרק היא תלמד את התורה, כמו שיש בכל מיני דתות מסוימות, אלא התורה היא שייכת לכולם, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. זה עניינים שבכל יום. הרב עובדיה יוסף גדל ממשפחה פשוטה, יחסית, משפחה של ענייה, הראשון לציון הרב עמר, משפחה ענייה מאוד, ממש עניים מרודים, וכן על זה הדרך עוד רבים וטובים, גדולי ישראל. הרב אליהו היה, אומנם אביו היה גדול בתורה, היה חכם ארזים, אבל הוא גדל, יתו, היה גדל בעני. היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה. אז התורה בכוונה נמסרת במדבר, נמסרת במקום שהוא הפקר לכל, שהוא מקום פנוי, שהנוכחות האלוקית היא לא מוגברת בו. ובעצם כשמסתכלים על הכל זה סוג של הקדמה לשיעור, אבל כשמסתכלים על חומש בראשית ורואים מי האדם הראשון שבונה עיר ואיך הוא קורא לעיר, אז מי זה? מי הראשון שבונה עיר? קין. ויהי בונה עיר, ויקרא לה כשם בנו חנוך. הוא קורא, הוא בונה עיר, קין, והוא קורא לעיר על שם הבן שלו. זה בעצם הניסיון הראשון של האנושי להשתלט על האלוקי. קין לא יכול להיות בחוץ, כי הוא כל הזמן שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא, מעשיתה, כל דמי האחיך זועקים עליהם מן האדמה, אז הוא מנסה לברוח אל העיר, לייצר מקום שיהיה בו הרבה מאוד רעש, ושעון, והמולה, וחומר. זה לאט לאט ישתיק וישקיט ממנו את הקול האלוהי, והוא גם מנסה להנציח את עצמו. במקום להבין שההנצחה של האדם זה בקשר שלו עם ריבונו של עולם, הוא אומר, אני אקרא לעיר, העיר תקרא על שם בני, וככה אנחנו נשאר וכו' וכו'. אז התורה היא ההפך של הדבר הזה. היא בכוונה ניתנת במדבר, ולא בוול סטריט. היא בכוונה ניתנת במקום פנוי, במקום שיש בו מבוא להקשבה פנימית, במקום שהוא מבטא ענווה. עשיתי איזה מחקר, לא מדעי לגמרי, סתם מחקר כזה אישי. כל אדם שאני פוגש אותו שהוא עשה את שביל ישראל, אני אומר לו, תגיד, איזה חלק הכי אהבת? יש פה מישהו שעשה שביל ישראל במקום הקדוש הזה? אה? עשית, אופיר, אתה מזיז את היד. אז... ורוב האנשים ענו לי החלקים של המדבר, של הדרום. רוב מוחלט. ממש. כי אף אחד לא אמר המרכז, היו כמה שאמרו צפון, אבל רובם אמרו הדרום. שאלתי למה? הוא לא יודע, יש משהו בדרום שהוא פותח, שהוא מפנה, שהוא זה, כאילו הצפון הוא קצת יותר מדי תפוס, יותר מדי מסודר כבר, והדרום אתה מרגיש שאתה פותח איזה אפיקים חדשים בנפש למפגש עם המעבר. אז לכן התורה נמסרת במדבר, ולכן אנחנו בעצם, זו הסיבה שפרשת במדבר או חג השבועות הוא תמיד נטוע בתחילתו של ספר במדבר. בסדר? הקדמה. אבל אנחנו רוצים למצוא איזשהו קשר יותר מובהק בין הפרשה שלנו לבין מתן תורה. ואני רוצה שנתעכב ביחד על הפסוקים האחרונים בפרשה. לכאורה פסוקים פרקטיים כאלו, אבל מיד נראה שרבותינו במדרש ובחסידות ובפנימיות הופכים את זה ליסוד גדול מאוד בעבודת השם, יסוד גדול מאוד בקבלת תורה, במוכנות לקבל תורה, במפגש עם התורה. ובכן הפסוקים אומרים ככה, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. זה פסוקי הסיכום של התפקיד של הלוויים מבני קהת. כן? מה תפקיד הלוויים מבני קהת? התפקיד שלהם הוא לשאת את כלי הקודש. כשמפרקים את המשכן, בני גרשון אחראים על על הקרשים של המשכן ועל הקרסים וכו'. בני מררי אחראי על כל הלוגיסטיקה של החצר. בני קהת הם אחראים על על כלי הקודש בעצמם, על המנורה, על הארון, על על השולחן, מה? על המזבח. הם צריכים לשאת אותם, והם נושאים אותם לא בעגלות, אלא נושאים אותם בכתף, מסע האלונקות. אבל לפני שהם מרימים אותם, באים בני אהרון הכהנים ומכסים אותם שני כיסויים, נכון? כתוב לפני כן הם מכסים אותם במכסה תכלת וכיסוי אור תחש, ורק אחרי שהכלים האלו מכוסים כמו שצריך, רק אז יכולים לבוא בני לוי הקהתי ולשאת אותם. והכתוב כאן מזהיר, זאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו, כלומר, לוקחים אותם, מה שנקרא, מובילים אותם באף. קירים? בא כהן, אומר לו, אתה לוי, בוא איתי. לוקח אותו, הנה אומר לו, זה הכלי שלך. הוא לוקח אותו אל הכלי כשכבר הכלי מכוסה. למה? מה החשש? ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. אתם יכולים לנסות לתרגם לי את הפסוק הזה ללשון זמננו? מה זה כבלה את הקודש? מה החשש? ממה מפחדים? את מה הוא יזקוף? לא הבנתי. מה אתה אומר? שהוא יראה את הכלים כשהם לא מכוסים. אבל איך זה נקרא? זה נקרא קבלה את הקודש. כלומר, הוא יציץ. זה נורא מסכן. איך זה נראה? הרי בדרך כלל, הלוויים לא יכולים לראות מה קורה בתוך המשכן. נכון? יכולים לראות, כי המשכן הוא סגור, רק הכהנים נכנסים. בטח לא יכולים לראות את הארון, כי מי נכנס שם? הכהן הגדול. והנה יש כאן איזו הזדמנות שמפרקים את העסק, כי צריכים לעבור מחנה, ויש פה איזו הזדמנות קטנה לתת פה בהצצה. לציץ, צ'יק! לבלוע את הקודש. איזה בליעה, איזה חטיפה, איזה ביס קטן. התורה מזהירה מה הדבר הזה. תיזהרו, זה סכנת מיטה, ולכן הכהנים ראשית צריכים... מה זה? אסור להם לראות את הכלים. מה? ללוויים. מה? חכה, מיד נראה. מיד נראה. אסור להם לראות את הכלים, אתה שואל שאלה טובה, אבל אני אומר, מיד נראה שאסור להם לראות את הכלים בתצורה הזאת. אתה מבין? מיד נראה את זה. אבל יש כאן איזשהו איסור, אני רוצה שנמשש את המילים טיפה, כבלה את הקודש זה אומר לבלוע. יש כאן איזו הזדמנות, בוא ככה, אופס, בוא נבלע, בוא נציץ, בוא נראה רגע מאחורי הזה. לא מראים לי, לא מגלי לי, אבל אני פתאום ככה, אתה יודע, נפל לי. נפל לי לידיים, פתאום איזה, יש לי הזדמנות ככה צ'ק צ'ק להציץ, לגנוב קצת. לגנוב תחושה, כן. זה נקרא לי קבלה את הקודש. תראו מה אומר הכתב והקבלה, אחד מהפרשנים. ולא יבואו לראות, כשהכהן מכסה את כלי הקודש, כדי להקדים איש את חברו ולא ינהגו קלות ראש באופן שהתחייבו מיתה. כן? אז זה כאילו יהיה כאן איזה דחיפות וכאלה. קבלה, רש"י פירש לשון כיסוי. שלא יבואו הכהנים לראות בעת שנותן הקודש וכליו אל הכיסוי, שהוא נבלע בתוכו. מרשבם פירש לשון סתירה, כעניין בדרך אורחותיך בלעו וטעמו, כשמתחילים לפרק את המשכן, התרחקו בני קהת הלוויים, בל יראו שם. אולם ברבה, במדרש רבה איתה, מהו כבלה, אמר רבי לוי, כבלה הזה שהוא נופל מן העין, פרשו כבלה כשיעור ערף עין. שהאור מכסה את העין, יורד עליו ומכסה אותו וחוזר ונגלה מהרה, וזהו הרף עין שנרפא העין מראייתו. כלומר, אפילו לא להציץ. למה לא? מה הבעיה בזה? מה כל כך האיסור החמור שאם איזה כהה, לוי, יראה כהרף עין את הכלים, כשהם לא מכוסים, הוא מה שיהיה לו, מה יקרה לו? אז מיד נראה כאן את הילקוט שימוני, אבל כבר כעת נסמן את הכיוון. מה הבעיה בזה בעצם? הבעיה היא, או הציווי הוא, שיש בעולם דברים שאפשר לפגוש אותם גם בצורה חיצונית. באורח ארעי, לחטוף, אילו, משהו כזה זמני. רגע אחד אני, כן, אפשר לקרוא ככה עיתון. כשאתה אדם קורא עיתון, הוא לא חייב, אתה רואה, זה... יש כאלה ישר, הם עושים ככה, ישר את הספורט בכלל, בלי לעבור על כל הדברים שצריך להגיע את המוח בשביל. יש להם אומנות שליפת הזה, ישר מכווני. ויש כאלה, יש פה דפים, אתה צריך. ויש כאלה, אתה כאילו עובר כזה מלמעלה, חצי כזה. יש דברים כאלו. כשאנחנו באים להיפגש עם הקודש, הקודש זה לא חטיף. זה לא במבה. יאללה, על הדרך, על הדרך נאכל אותו. על הדרך ככה, זה... זה מסקרן, אז בוא ככה טיפה נחטוף על הדרך. זה לא עובד ככה. יש שני דפים, זה שני דפים. הקודש, כשבאים לפגוש את הקודש, אי אפשר כבלה את הקודש. זה דורש רצינות, זה דורש העמקה, זה דורש התבוננות, זה דורש מוכנות להיכנס לתוך מרחב של סוד. לפני שהעם ישראל קיבל תורה, הוא היה צריך להתכונן שלושה ימים. הכנה? הכנה, מה צריך הכנה? שלושה ימים הכנה. מה יש לעשות כל כך בזמן? יש. הכניסה הזאת לתוך המרחב של הקודש היא בעצם כניסה של מרחב של סוד, ומבקשים מאיתנו לכבד את זה, ולא לנסות להציץ ולחטוף. זה נכון בכניסה לתורה, זה נכון בכלל. התורה, הקודש, דבר השם, המקום שהוא פונה אלינו זה איזשהו מקום פנימי עמוק, שהוא מבקש לא להיות מוחצן כל רגע. הוא מבקש להיות מקום פנימי שמתחוללים בו תהליכים, מקום של איזשהו סוד, מקום של דיבור פנימי, ולכן יש כל מיני הלכות הנוגעות לעניין הזה. לדוגמה, יש הלכות שלא לומדים תורה בחוץ. כתוב חוכמות בחוץ תרון. לא קוראים בספר תורה בחוץ. אתה אומר, יאללה, יש פה 10 חבר'ה נמצאים בזה, בוא נביא ספר תורה בחוץ. לא, לא. צריך שיהיה כאן איזה, לבנות איזשהו אוהל או איזה מבנה, להכניס את הספר תורה בפנים. כן? חוכמות בחוץ תרון. אם אתה לומד מתמטיקה, פיזיקה, זה אין בעיה בחוץ. אבל דבר השם כתוב בפנים תיתן קולה. אז אומרת כאן התורה, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו, אני רוצה לפרש, באמת, לא דווקא שהם ימותו, אלא ככה אתה הורג את הקודש. איך הורגים את הקודש? שהופכים גם אותו לאיזה משהו מגניב כזה, אטרקטיבי כזה, שאפשר ככה להסתכל ולהציץ ומאחורי הגב, וככה לרגע, לשנייה. הסקרנות הזאת היא המסוכנת. תראו את המדרש. מה אומר המדרש? עכשיו, רק לפני המדרש, אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה שזה בדיוק הפוך. אין סוד. יש למישהו סוד היום? אין סוד, אין סוד, הכל מרוח, הכל, בוא תדע עליי הכל, אני כותב את הכל, אני מריח את הכל מרוח על כל על כל הזה, כן, יש אפילו, הייתה אפליקציה שנקראת סיקרט, עכשיו הורידו אותה. סיקרט שזה כאילו, אני, בוא אני אספר את הסודות שלי, הכי כמוסים באיזה משהו, ורק אתה תוכל לדעת, ואני אספר עליך סודות. לקחו את המילה סוד וחיללו אותה. סוד זה משהו שיש בו אמון. אני נותן לך מתנה, אני מעביר לך, זה משהו, אני סומך עליך שזה יהיה רק אצלך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, התורה היא סוד. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון? והארץ, ויאמר אלוהים יהי אור. אור בגימטריה זה רז. נכון? אור ורז אותו דבר. גימטריה 207. וסוד? גימטריה? מה? 70. נכון? סוד זה גימטריה 70. אז כאילו יש כאן איזה 70 פנים, יש כאן איזה משהו שהוא נמסר אליך. התורה במהות שלה, אומנם יש פשט רמז דרש וסוד, אבל התורה במהות היא דיבור פנימי. אנה נפשי כתבית יעבית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי כתבתי ונתתי, נתתי לכם סוד. תתייחסו לזה בכבוד. אל תנסו לחטוף את זה. לגנוב את זה, לראות את זה מאחורי הקלעים לרגע. לא, זה צריך להיות רצינות, זה צריך מרחב מתאים וראוי, ישיבה נכונה, דע לפני מי אתה עומד, דע מי, 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 מי מולך, רצינות, כבוד למרחב, לא ככה. כן. אני, יש לי איזושהי שריטה כזאת, כשאני מלמד בנות, אצל בנים זה, יש בנות ש... פה לפעמים מכון הוראה ועוד זה, סורגות. סורגות, הרב, זה עוזר לי להתרכז. יש כאילו, זה המשפט, שאני מאמין. אני מאמין שזה נכון, שזה עוזר להתרכז, אבל אני... כמו, אמן כי אני אומר השם. כן, אבל... אני אומר, כשלומדים תורה, הרי זה... אני לא עכשיו עסוק בלהעביר לכם ידע. גם עכשיו, אנחנו לא עסוקים... אלא, יש פה ידע, אבל אני לא עסוק להעביר לכם ידע. אנחנו עסוקים ביחד שיקרה כאן משהו. בתוך המרחב הזה, בתוך המקום הזה, במכון מאיר, בירושלים, בכפתת בייר, תפשיני, אנחנו משתדלים שיקרה כאן איזה משהו. איזשהו, יעבור כאן גם תוכן, אבל תהיה כאן גם איזה חיבור לדבר השם, לרצון השם. זה לא קורה אם אין עיניים. אם אנחנו לא מתבוננים אחד אל השני, זה לא יקרה. זה לא מעבר ידע. יאללה, קובץ ירד אליי, אני עושה העתק, הדבק, שלח, והקובץ אצלך. זה לא עובד ככה. יש כאן איזו התרחשות, יש כאן איזו התחוללות. והדבר הזה לא יכול לקרות כבלה את הקודש. הוא לא יכול להיות אם לא מתייחסים למרחב הזה של הסוד בצורה הראויה. ויש הרבה מאוד הלכות שקשורות לצניעות וסוד, שקשורות לספר התורה בעצמו. ספר תורה, חשבתם פעם, למה הוא מכוסה? למה ספר תורה מכוסה? אסור לגעת בו עם מטפחת הרב בעין היה, כל האוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום. מה אומרת הגמרא, נקבר ערום? קוברים אותו בלי תכרכים? לא. אומרת הגמרא, ערום בלא מצוות. ערום בלא מצוות? כל המצוות מחכות לו? אומרת הגמרא, לא. בלי אותה מצווה, לא מחשבים אותה מצווה. מי שאוכל ספר תורה ערום, הכוונה מי שלא מבין שיש, צריך גישה אל הקודש. אתה לא אומר, יאללה, בוא נלמד ככה על הדרך, על פה. צריך גישה אל הקודש. כן, אתה לא יכול להיות במצב הזה של קבלה את הקודש. תראו מה אומר כאן ילקוט שמעוני ובעקבותיו השם ישמעאל. אומר הילקוט שמעוני, הגונב את הכסווה, קנאים פוגעים בו. מה זה כסווה? יש בשריון כסווה לבוגים, לזחל. לא. מהי כסווה? אמר רבי יהודה, כלי שרת. זה סוג של כלי שרת. אז למה דווקא נחתו על הכלי הזה? וכן הוא אומר את כסות הנסך. ואיך הרמיזה? איפה רמוז הדבר הזה? שמי שגונב כזה, כסווה. סך הכל זה כלי קטן, זה לא איזה מנורה. כתוב, ולא יבואו לראות קבלה את הקודש ומתו. ואז אומר המדרש ככה. וזה קשור לשאלה שלך, כבודו. איך השם? שרל, כן. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגלים להם את הפרוכת, ומראים להם, זה טעות כאן, ומראים להם את הכרובים שהן מעורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. כשעם ישראל היו עולים לרגל, היו הכהנים, הכהן הגדול קורא להם, אומר להם, בואו, תעמדו מעזרת ישראל, תעמדו ישר, היו פותחים את הדלתות של המקדש, מזיזים את הפרוכת של האולם, מזיזים את הפרוכת של קודש הקודשים, ומראים להם את קודש הקודשים, את הכרובים שהם מחובקים אחד עם השני כחיבת זכר ונקבה. אז כן רואים. מיד שואל המדרש, היי, מה תברב חיסדה, מקשה? הרי כתוב, ולא יבואו לראות קבלה את הקודש. ואמר רבי יהודה, אמר רבי, שעת הכנסת כלים לנתיק שלהם. אז איך מראים? שם, הרי פה, הנה, ראינו שאסור להראות. אמר רב נחמן, משל לקלה, כל זמן שהיא בבית אביה, צנועה מבעלה.
מה הכוונה? כלה, כשהיא עוד רק מאורסת לבעלה, עוד לא התחתנו, הכוונה בבית אביה, היא עדיין מתנהגת בצניעות. היא עדיין מתביישת מבעלה. אחרי שהם עוברים לגור בבית משלהם, ונוצר מרחב של סוד, כי זה עוד אחד מהמקומות שבהם אמור להתקיים מרחב של סוד, קוראים לו הבית של כל אחד ואחד מאיתנו, שיש שם דלת, והדלת הזאת גם יש לה כפתור, אפשר לנעול אותה ולהגיד, פה עכשיו גרים זוג, משפחה, יש פה איזה מרחב של סוד. עכשיו, ברגע שכל מה שקורה בבית, מתועד, ואם תחשבו על הסריטה, בתור, זה כמובן קצה, זה קצה האחרון, אבל הריאליטי האח הגדול, הוא אמנם קצה מעוות, אבל הוא ביטוי של חברה מסוימת שאומרת, אין סוד. נכון, בית זה מקום, אנחנו נצלם את הכל, הכל יהיה מתועד, וכולם יראו את זה. ותוכל לראות את זה 24 שעות, ולעקוב אחרי מה שקורה בתוך ה... זה, על זה זה יושב, בדיוק על זה זה יושב. הרי מה מעניין באנשים שנכנסים בתוך בית? כאילו מה, זה לא איזה הישרדות, זה לא איזה תוכנית שהם הורגים עריות וטורפים נמרים. זה סתם, זה בתוך בית, אבל מה שמעניין זה הסוד. הכנסנו מצלמה למקום של סוד. וזה אנשים צופים בזה... אפילו המטבח, בישולים, זה גם מקום של איזשהו סוד. פעם היה תיווך, אני מבשל בתוך המטבח, אבל אני אחרי זה מתרגם את זה לספר, מעביר את זה הלאה. היום גם כן, הצילום הזה של... בסדר, זה יותר מעודן. אז אומר כאן המדרש, יש הבדל בין אם אתה רואה את הכלים כשמכניסים אותם לנרתיק שלהם, שהכלי ההוא הפוך ככה, והכלי... יצצתי! שומע, שומע, ראיתי את הרגל של המנורה, ראיתי את הרגל שהכהן הכניס, הצלחתי להסתכל. ביזית את הקודש. מהסקרנות שלך, ביזית אותו. רצית כאילו לחטוף, בלט את הקודש, לבין כשמגיעים בחגים, בזמן הראוי, ואתה אחרי מטבילה ומקווה, וראית את הכהן הגדול, והקרבת קורבן, והתפללת, ואתה נמצא עם כל ישראל האחים שלך, ואז ברגע המיוחד הזה, מראים לך, הנה, עכשיו אתה יכול לראות. קלה בבית אביה, היא עדיין מתביישת מבעלה, היא לא מתנהגת איתו, כי זה לא מרחב של סוד. קלה, שנכנסת לבית, יחד עם בעלה, וסוגרים את הדלת, שמה. זה מרחב של סוד, ובמרחב הזה יש, תיתכן גם התנהגות אינטימית, קרובה, וכן זה הדרך. אל תבלע את הקודש. אל תבזבז אותו. אל תזרוק אותו לכל עבר. כן? אומר השם שמואל, במשנה הגונב את הכסבה. ובגמרא, שההזהרה של זה, משום ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו, הנה כבוד קדושת אבי, אדוני מורי ורבי זצל. פירש. למה כלי שרת נקרא כסבה? בסדר? יש לך? יש לך את הדף? טוב. שפירש רשי שכסבה הוא דבר שיש לו תוך בלשון ערבי. כסבה זה כאילו כלי עם תוכן, כלי עם... בלשון ערבי, לא יודע. איך? כסבה. וואלה, כן, יפה. כן, כן. כסבה. כן, נכון, נכון, יפה, יפה. אנחנו תמיד מפרשים כסבה עם ארגוני טרור ועם מחבלים, אבל כסבה זה, אתה אומר, יש לזה...
כן.
מעבר לזה ששם ארגון יותר שכסבה, כסבה הוא דבר שיש לו תוך לשון ערבי, כי כלי שערת יש לו תוך מקדש, ושאין לו תוכן הוא מקדש. כלי שערת כזה עם תוכן הוא מקדש, אבל אם אתה לוקח כלי שערת מקל של ארטיק כזה שטוח, אין לו תוכן, הוא לא מקדש, הוא לא יכול להתאפס בקדושה, כי צריך שיהיה לו תוכן. אומר השם שמואל, והנה האדם הוא כלי שערת של מי? של ריבונו של עולם. למה אנחנו כלי שרת? כי יש בנו צדדים חיצוניים ויש בנו צדדים פנימיים. אם את הצדדים הפנימיים שלנו אנחנו מורחים על כל עבר ולא מכבדים את ממד הסוד, חיללנו את כלי הקודש. על כן עיקר הקדושה של האדם היא בפנימיותו, בתוכו, כמו שכתוב במשכן, תוכו רצוף אהבה. מפה לקח איש היריב את השיר, כן, תוכו רצוף אהבה. כן, הוא בפנימיות ישראל. והנה מי שתוכו מקולקל באהבות חיצוניות, כלומר הוא עסוק בלהחצין כל הזמן את האהבות שלו, בלפרסם את זה, בזה, ואין תוכו כברו, הרי הוא גונב את פנימיותו. האדם גונב את הפנימיות שלו, אין לו פנימיות, אדם שטוח, רדוד. אין לו עולם פנימי, מה? כאילו, בדיוק. היינו אהבה, ממה שראויה להיות הוא ממשיכה לחיצוניות, הרי הוא גונב את הכסבה. מי גונב את הכסבה? האדם שגונב את עצמו. האדם שמפרסם את הסודות שלו לכל עבר, או מפרסם סודות של אחרים, שאין לו מרחב פנימי, שהוא פוגש את הקודש באיזה מין, הכל כזה על הדרך, הוא מנסה לבלוע כל דבר, הוא לא מכבד, הוא לא יוצר מרחב של סוד, שמאפשר למשהו להיכנס פנימה, ולהפנים אותו, ולאט לאט וכו'. הזכרנו את ההלכות של ספר תורה, של כיסוי ספר תורה, לא גמרתי לציין את כל הסדרה. הזכרתם פה שספר תורה אסור לאחוז אותו בלי מטפחת. הספר עצמו מכוסה. יש כאלה שמכסים אותו בשני כיסויים. אתם מכירים? אצל המרוקאים, אצל הספרדים, מה? אצל התימנים. ואז זה נהיה ספר תורה כבד, חבל על הזמן. כשאתה רוצה, מה שנקרא,
זקוק. הם לא מקבים אותו, רק מוצאים את הדפים.
כן. כשאתה רוצה, כן, כי הוא כבד. כשאתה רוצה, מה שנקרא, לכבד מישהו עד הסוף, אתה קונה לו הקפה בשמחת תורה עם הספר הזה. גמרת אותו. אז זה כאילו כיסוי כפול. וכשהעולה לתורה מברך, אז הוא גם כן מסתיר את הכתב. והספר תורה נמצא בתוך הארון, וגם לארון יש פרוכת. כיסוי על כיסוי על כיסוי, למה צריך כל כך הרבה כיסויים? כי כשאתה מכסה משהו, אתה בעצם מעיד שיש חוץ ופנים. והפנים הוא צריך להיכנס אליו. ואותו דבר גם קלה, בחופה. תשימו לב כמה כיסויים יש בחופה. יש את החופה עצמה, שהיא כיסוי, נכון? שהיא סוג של איזה. ויש את הסימת קלה והאינומה שמכסה על הקלה. ואחר כך החתן מברך על הטלית ומכסה אותו ואת הקלה שלו. שלושה כיסויים. למה צריך כל כך הרבה? כי יש פה משהו פנימי. משהו פנימי, מכסים אותו. כשרבקה רואה את יצחק, והיא פוגשת אדם פנימי, דבר ראשון שהיא עושה, ותיקח הצעיף, ותתכס. אומר השם משמואל, והנה מי שתוכו מקולקל באהבות חיצוניות, ואין תוכו כברו, הרי הוא גונב את פנימיותו, היינו אהבה, ממה שראוי להיות, הוא ממשיכה לחיצוניות, הרי הוא גונב את הכסבה. ולכן, לדוגמה, בשבתות וימים טובים, שמתעוררת האהבה בלב ישראל לקדוש ברוך הוא, ושבת זה יום פנימי. יום פנימי. כן. אני אומר, תראו, שבת זה יום שאי אפשר לצלם בו. עדיין אי אפשר לצלם בו. לכו תדעו מה יהיה. כן, לכו תדעו מה יהיה עם זה. וזה דבר אדיר. דבר אדיר. כלומר, זה מאפשר לנו לחוות את החוויה כמו שהיא. נכון, יש כאילו הפסד שאין תיעוד, אבל זה יום כל כך פנימי שאתה חווה את הדבר בעצמו. אנחנו זכינו שיש לנו שלושה ילדים שנולדו בשבת. זה כאילו, אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא. עכשיו אנחנו ב... אחד לא. זאת השם, הבא יהיה אחד כן. אבל... ללדת ילד בשבת, זה... אחד נולדה בליל שבת, אחד... ושניים, שלוש בבוקר, יש לך יום שלם עם עצמך, עם כאילו בני הזוג ביחד, עם התינוק, להכיר אותו, ללמוד אותו, לזה. ומוצא שבת, ועושים בשורות טובות, כולם מרוצים, כולם שמחים, אבל לא רצים ישר, וזה, ו... היה אצלנו איזו סיטואציה הזויה, שיכולה לקרות רק בדור שלנו, שילד הודיע לאבא שלו, שנולדה להם אחות. זה יכול להיות דבר כזה? היה איזה מקרה שה... כאילו, היו צריכים ללדת, אז כבר היו בבית חולים, היה קצת צעירים, הרופאים אמרו, ייקח עוד זמן, וזה, אז הוא אומר, טוב, בינתיים אני אחזור רגע הביתה, ואני ארגן את הילדים, אני אחזור עוד איזה, הוא חזר הביתה, בינתיים את הלידה. הוא לקח את הילדים לאכול איזה פיצה או משהו, והאימא כבר ילדה, הילדה מקרתי מהירה, ברוך השם, בלי כאבים, אז היא כבר צילמה את הילדה ושלחה תמונה בוואטסאפ. לבעלה, אבל בדיוק הטלפון היה אצל הילד, הוא שיחק בו. אז הוא אומר לו, אבא, נולדה לנו... נולדה לנו אחות. אז גם זה יכול לקרות בדור שלנו. אז אני אומר, בשבת יש את האפשרות הזאת. זה מרחב פנימי. תיזהר שגם השבת לא תהיה קבלה את הקודש. אומר, השם ישמואל, ובכן בשבתות וימים טובים שמתעוררת האהבה בלב ישראל, צריך שמירה ביותר, שיקבע מחשבתו בחוזק באהבת השם, שלא יימשך ממנו לאהבות חיצוניות. ובשבת, את המנחה, סעודה שלישית, רבה דרעבין, מנהג ישראל להיות דבקים אז בשירות ותשבחות ביותר. התחלתי להגיד לכם לגבי הצילום, כי לפעמים אני מרגיש שמגיע איזשהו, נגיד, מגיע צלם לאירוע, והוא פשוט משתלט. במקום שהוא יהיה, בעיניי צלם טוב, זה אחד שאתה לא, לא, אתה לא יודע שהוא היה פה. הוא כאילו צריך להיות רואה ואינו נראה. צלם צעבד, יש כאן צלם, עומדים, הם כאילו מנהלים את האירוע, הוא עומד כאן, הוא עומד כאן. לפעמים זה גם באמצע תפילות, באמצע ברית, באמצע זה, הוא נכנס לך בין המועל לסנדק, בשביל לתת איזה זווית. מה זה הדבר הזה? החיצוניות השתלטה על הפנימיות. קודם כל יש כאן ברית קודש, ברית מילה, אליהו הנביא, כולם מגיעים לכאן. אתה רוצה לצלם, תעמוד בצד, תעשה תמונות שלא יפריעו לזה, אבל אתה נכנס בין אליהו הנביא לסנדק. ראיתי כבר צלמים כאלו שבשביל לתפוס את הזווית של הזה, הוא עומד בין כולם. מה זה הדבר הזה? צלם טוב, אם יש פה צלמים ששומעים את זה וזה, זה צלם שלא הרגיש שהוא בכלל היה. הוא ככה, ולא... לפני, אחרי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בתוך כדי שהדברים קורים, תן למרחב את ה... אל תחלל את הקודש ואת הסוד. זה נקרא קבלה את הקודש. ולענייננו, כסוג של הכנה למתן תורה, אנחנו אומרים, כדי לפגוש באמת את הקודש, לא כדי ללמוד תורה, לדעת ידע, כדי לפגוש את הקודש, כדי לפגוש את רצון השם, צריך מרחב מתאים, מרחב של סוד. זה אולי ההבדל בין ללמוד תורה בשיעורים בערוץ, או כל מה שאתה הולך עם איזה אוזניות, תוך כדי ריצה, כמה דברים כאלה, שאתה יכול להספיק הרבה מאוד ככה, זה דבר אחד, לבין להיכנס לבית מדרש. בית מדרש זה מקום אחר, זה מקום פנימי, זה מקום, באיזשהו מקום סודי. יש בו אווירה אחרת, יש בו רוח אחרת, זה מקום שגם מתפללים בו, זה מקום שיש בו דברים אחרים. זה איכות אחרת של, של מפגש. וזה הציווי הזה. לא לבוא לראות כבלה את הקודש, ואז ומתו ישר פשוט, כאילו אדם מרגיש, כן, אני יודע, אני מכיר, אני כבר למדתי. לא נפגשת ואתה לא יודע, כי זה עדיין רחוק ממך. מה זה? כן. תראו, יש כאן זוהר קדוש, אנחנו עוד עדיין באורות של רבי שמעון בר יוחאי, והוא עוסק בדיוק בעניין הזה, בסוד. בואו נקרא כמה משפטים. תניא אמר רבי שמעון לחבריה, עד את אימת נתיב וקיימה עד אחד סמכה, עד מתי נשב, כתיב את לסתה שמפרו תורתך, יום מן זעירין, הזמן קצר, ומר את דחוב הדחיק, יש הרבה עבודה. וקרוז הקרי כל יום הקרוז קורא, ומחץ דחק לה זעיר אין אינון, והעובדי השם הם קטנים, ולא משגיחים מספיק. ואז הוא קורא לכל החברים להתכנס לבעידרה, התכנסו חברה לבעידרה, מלובשין שריון, סייפר רומחה בידייך, ובקיצור הוא קורא לכל התלמידים שלו לבוא ולשמוע סודות. עכשיו הפסקה השנייה. יתיב רבי שמעון הוא בכה. למה הוא בוכה? אמר, וי היא גלינה, וי היא לא גלינה. אוי לי אם אגלה, אוי לי אם לא אגלה. הוא רוצה לגלות להם את הסוד, אבל הוא עוד לא יודע אם הם מוכנים לזה. האם הם ראויים לזה? האם הם עשו את ההכנות הדרושות לזה? חברי הדאבו תמן, השתקו. אז כל החברי השתתקה. קם רבי אבא ואמר לי, לרבי שמעון, איניך כמי דמר, לגלה, תגלה לנו, למה? דאקטיב, סוד השם ליראיו, והחברי האילין דחלין דקוצ'ה בריחו, אנחנו יראי השם, אתה יכול לספר לנו, אנחנו ראויים. צריך להיות ראוי לקבל את הסודות של רבי שמעון. וכבר עלו בעידרא דבמשכנא, מינון עלו, מינון נפקו. כאילו אנחנו כבר החבורה המובחרת. והנה כאן הזוהר מונה אותם. התמנו חברי הקמד רבי שמעון והשתקחו, שנשארו שם רק רבי אלעזר ורבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי יצחק ורבי חזקיה ורבי חייא ורבי יוסי ורבי עיסא. עכשיו תראו מה הם עשו כדי שרבי שמעון יגדל להם את הסוד. פשוט אפשר לדמיין את זה. ידיים יאהבו לרבי שמעון. הם נתנו ידיים לרבי שמעון. כולם נתנו ידיים. ואצבען זקפו למעלה. וזקפו את האצבעות כלפי מעלה. ועלו בחקלה בין האילן, הם נכנסו בתוך השדה בין האילנות. ויתבו. וישבו ביחד. כלומר, הם יצרו איזשהו מרחב של מה שמאפשר את הדבר הזה. כן, לפעמים אני מגיע לאיזשהו שיעור שאני צריך להעביר, נגיד, אתם בטח שמים לב להבדל בין איך שאנחנו חושבים כאן. הצורה כאן, הצורה בית המדרש. ואתה אומר, זה חבורה יותר. אז לפעמים אני מגיע למקום שאני צריך להעביר חבורה וסידרו לי את השולחנות כמו שיעור. אז אני לא מבטר, אני אומר, זה לא, תסדרו, כאילו, תזיזו את השולחנות, תעשו כיסא, אנחנו פה, זה לא שיעור, זה חבורה. זה משמעותי, כי אם אנחנו רוצים ליצור את המרחב המתאים לגלות את התוכן, אז צריך שתהיה התאמה. אתה לא יכול לעשות חבורה כשאנשים יושבים לך בטור. זה לא מתכנס. אז זה מה שהוא עושה. קם רבי שמעון וצל יצלותי, לדוגמה, איך אפשר להיפגש עם מרחב הסוד? זה תפילה לפני הלימוד. הערב זה ערב ראש חודש סיוון, תפילה לילדים, מקווה שכבר אמרתם, צריך להתפדל את זה. ואמר רבי שמעון, כל אחד יש וידוי בתוקפוי, כל אחד יחזיק את היד של חברו בחוזק. שבו ידוי ונסי לו, הם שמו את הידיים והוא הקיף אותם, פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, מעשה ידי חרש, ושם בסתר וענו כולם ואמרו אמן. כלומר, הוא אומר, ארור האיש שהוא מסתיר מהחבר שלו, את הלב הפנימי שלו. אנחנו עכשיו חבורה אחת. רק שנעשה כל ההכנות האלה, רבי שמעון מתחיל לגלות את התורה. פתח רבי שמעון ואמר, את לעשות השם, וכו' וכו', מתחיל פה לגלות תורה עליונה. תורה דלעילא, הוא בעצם מסביר למה הוא הולך לגלות סודות. הרי אסור לגלות סודות, את לעשות להשם, הפרו תורתך, הגיע הזמן לגלות הסודות. אני מדלג קצת. בוא נקרא, קרא לרבי אליעזר ברי, הוא קרא לרבי אליעזר בנו, עוד וקמי, לרבי אבא מסיתרא אחרא, ואמר אדן כלל לדקולו, אתם התלמידים הכלליים, עד אשתה איתקנו קיימין, השתיקו שמו קלה וארכובתן דלדן הקשן. מהי קלה? קלה דקנופיה היא לעד המתקנפה. הם שמעו את גם את הישיבה של מעלה, באים לשמוע את התורה של רבי שמעון. חדי רבי שמעון ואמר, שמח רבי שמעון ואמר, השם, שמעתי שמעך יראתי. התם יאות הווה למאה ולמדחל. שם, במדרגה הקודמת, היה ראוי להיות ירא. אנן בחביבות הטל ימילתא. אנחנו, הלימוד תורה שלנו תלוי בחביבות. לכן לומדים תורה בחברותה. לכן לומדים תורה בחבורה. לכן צריכים להכיר בשמות, הרב, את התלמידים, התלמידים את הרב, כדי ליצור את המרחב הזה. זה לא, כן, מרצה באוניברסיטה, אני מניח שהוא, כאילו, לא צריך להכיר את כולם בשמות. צריך גם לבוא לקורס פה, שם, מכירים בשמות. חלק כן, חלק לא. לימוד תורה, אתה לא מכיר את התלמיד שלך? אז הוא יושב אצלך כמה, אתה לא יודע, אבל חייב, אין דבר כזה. מי התלמיד? מה השם שלו? מי הוא? אנן וחביבות אתה למילתא, דכתיב ואהבת את השם אלוהיך, וכתיב מאהבת השם אתכם. רבי שמעון פתח ואמר, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. הולך רכיל. אומר, הפסוק הזה הוא קשה. איש רכיל מבעד אל הממה. מה זה הולך רכיל? אלא מנדלו התיישב ברוחי, מי שהוא לא מתיישב ברוחו, לא נכנס לאיזשהו מהלך פנימי של התבוננות, ולא אוהב מהמנה, והוא לא אדם נאמן, האם אילה דשמע, אזיל בגבי כחיזר במאיה. הדברים שהוא שומע, הם נכנסים ויוצאים, כמו קש על המים. לא באמת נכנסים, והוא משה אותם בתוכו, נותן להם את המרחב הראוי כדי לפעול את פעולתם. הוא שומע, מכניס, מוציא, אין שום תהליך. עד דרמי ללבר, מוציא את זה החוצה. מה היא טעמה? משום דלית רוחי רוחה דקיומה. הרוח שלו היא לא רוח של קיום. היא לא רוח שיודעת לשמור סוד. אבל מן דרוחי רוחה דקיומה, מי שרוחו רוח קיום, מה כתיב בי? ונאמן רוח מכסה דבר. נאמן רוח זה קיומה דרוחה, ברוחה טל ימילתא. או יש כאלה אומרים ברזה, בסוד טל ימילתא. וכתיב, אל תיתן את פיך לחתיר את בשריך, ולתעלמה מתקיימה אלא ברזה. העולם מתקיים על הסוד. על מימד הסוד שקיים. ועל האפשרות לתת לו מרחב כדי שיתקיים. וכי אי במי לאלמה יצטרך רזה, אם במי לדאלמה צריך רזה, כל אחד מאיתנו צריך איזה חבר טוב שיכול לגלות את הסודות שלו. צריך. יכול להיות אשתך, יכול להיות בעלך, או איזה חבר נאמן, שאתה יכול, אני יכול לגלות את האדם הזה את הסודות שלי, והוא אני יודע שהוא ישמור. אם ככה זה במי לדאלמה, במי לין רזין דרזה יד העתיק יומין, דלו יתמסר נפיל למלאכי אלאין, על אחת כמה וכמה. בלימוד התורה הקדושה, על אחת כמה וכמה, שאדם צריך להיות בבחינת שומר סוד. מה זה שומר סוד? אחד שלא רוצה להיות כבלה את הקודש. אחד שמוכן להיכנס פנימה לתהליך פנימי עמוק שדורש התבוננות, שתיקה, תשומת לב. הוא לא ישר, לומד, משפריץ. זה לא נעשה אצלו ככה בדרך, על הרחוב, לבלוע ושיהיה לי ככה כמה מילים להגיד, איזה וורט פה, וורט שם, ככה לדעת לצטט וכל... חלול, חלול מבפנים. זה הציווי בפרשת במדבר. אני מסיים את השיעור. מה שפתחנו זה גם מאוד מאוד קשור למדבר. המדבר הוא מלא בסוד, שותק, אתה לא יודע מה, כנוס בתוכו. הגמרא אומרת, טובי גניז בגבי, טוב המדבר גנוז בתוכו. אתה צריך להכיר היטב את המדבר כדי לדעת כמה טוב יש בו. מי הם בעלי החיים, איפה יש מים, צריך פה הרבה מאוד הקשבה. ככה גם הלימוד תורה. זכנו השם להיות ראויים לזה, לדעת להביט מה שאנחנו צריכים להביט, ולא להביט מה שלא צריך להביט, לפגוש את הקודש במקום הנכון, במדרגה הראויה, ושמדרגת הסוד תפעל בקרבנו. אמן ואמן. חזקו ואמץ לבבכם, חי ורעי.